ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף סמך ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בדף סמך דלג עמוד ב' בשורה שנייה בשורות הרחבות, או לחלופין 12 שורות מלמטה. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה שתיארה אדם שיש לו שתי קטעי בנות משתי נשים. בדוגמה הראשונה במשנה ראינו, קידשתי את ביתי הגדולה. השאלה, מה או מי זאת הגדולה? וראינו מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי. וכמו כן, דוגמה שנייה, קידשתי את ביתי הקטנה. ולא ברור לאבא הזה איזו היא. לפי רבי מאיר, בדוגמה שהוא קידש את ביתי הגדולה, כך הוא אמר, ומדובר פה בארבע בנות, שתיים שתיים, בעצם כל הבנות חוץ מהכי קטנה בספק הזה שהיא המקודשת. וגם ההפך, אם הוא אמר קידשתי את ביתי הקטנה, הספק לפי רבי מאיר אומר כל מי שאפשר לקרוא לו קטנה, וזה כל הבנות חוץ מהכי גדולה. לפי רבי יוסי אין ספק, אלא הגדולה היא הכי גדולה והקטנה הכי קטנה. הגמרא פותחת בשאלה, למה יש צורך לשתי דוגמאות? לא היה מספיק לתת דוגמה אחת, קידשתי את ביתי הגדולה, ורואים שרבי מאיר מכניס את כמעט כולם בספק, ורבי יוסי אין שום ספק, ונעתיק אותו דגם, אותו מחלוקת לכיוון ההפוך, קידשתי את ביתי הקטנה. בכל זאת המשנה פירטה, וכאן הגמרא מסבירה, מי שיש לו שתי קטעי בנות הוא צריכה. וכאן אנחנו גם סימנו בסימון של נקודה ארוכה, חמש שורות הבאות, שעוסקים בדבר הזה. למה יש צורך ללמד את המחלוקת פעמיים? אומר הגמרא, דאי אשמינן כמיתה, הדוגמה של קידשתי את ביתי הגדולה, והך כמה רבי מאיר, שכולן בספק, חוץ מהכי קטנה, דקמא דאיכא זוטרא מינה, מאחר שלגבי כל בת יש הבא בתור שהיא קטנה ממנה, להך גדולה קרילה. הוא מסוגל לקרוא גדולה לכל אחד שיש מי שהיא קטנה ממנה. אבל בדוגמה של ביתי הקטנה, אימה מודי ליל רבי יוסי, היה מקום לחשוב שרבי מאיר יודע לרבי יוסי דקטנה, להך קטנה דקולאו קרילה. רק להכי קטנה היה קורא לה קטנה. רש"י, באמצע השורות הרחבות, מתחת לגמרא, בתחילת השורה, בהי קמה רבי מאיר, אם היה לי רק הדוגמה של קידשתי את ביתי הגדולה, רק אז הייתי חושב שרק אז רבי מאיר יכניס את כמעט כולן בספק, אומר רש"י, כולם בספק, תשבח הוא לאדם לקרות ביתו בלשון גדולה, אם יש קטנה ממנה. אבל, ממשיך רש"י, קטנה, אימה מודה לרבי יוסי, דכל שהוא יכול לקרות ביתו גדולה, אין קורא אותה קטנה. אז אם הוא משתמש בכינוי הזה, ביתי הקטנה, לפי ההווה אמינא, זה רק לקטנה. קטנה ביותר. כך היה מקום לחשוב שרבי מאיר יודע לרבי יוסי. אנחנו חוזרים לגמרא, ויתמר בה, אם היה שנוי במשנה, רק הדוגמה שביתי הקטנה, רק אמר רבי יוסי, רק אז רבי יוסי יגיד שכולן מותרות חוץ מן האחי קטנה, אבל בהחימה מודי לרבי מאיר, היה מקום לחשוב שגם רבי יוסי יאמץ את גישת רבי מאיר, לומר שזה שבח לאדם לקרוא לביתו גדולה אם יש אפשרות כזאת, ולכן אני צריך ללמד גם במקרה הזה, במקרה של הגדולה, שרבי יוסי עדיין בשיטתו שרק הכי גדולה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו בנדרים יש משנה שהפכה שיטותיהם של רבי מאיר ורבי יוסי בעניין מחית איניש נפשי לספיקה. עד עכשיו, כפי שדיברנו בדקות האחרונות, לפי רבי מאיר, אדם מסוגל להגיד משהו, כאן מילה, שיכול להיות בעתיד דבר שלא ברור, שאנחנו נבוא לשאול מה כוונתך. אז אדם משמש במילים שהם לא חד משמעיים. ורבי יוסי אומר לא, אם אדם מדבר, משמש במילה או ביטוי מסוים, זה רק דבר הכי ברור, לא איזו אופציה נוספת, דבר שהוא לא הכי ברור. ועכשיו אנחנו שואלים, אנחנו חזרים לגמרא, למימרא דרבי מאיר סבר מחית איניש נפשי לספיקה, האם יש לנו להסיק שרבי מאיר כשיטה אומר אדם מכניס את עצמו לספקות, דיבור שיכול להיות לא 100% ברור, ובכל זאת מדבר כך, ורבי יוסי סבל לא מחית איניש לספקה, שעדיין אדם לא חד משמעי לא מכניס את עצמו לספק. אני רוצה יחד איתכם ללמוד רש"י שמופיע על המשנה, כולן מותרות, דלא מחית איניש, למימר מילתא דליתי בי לידי שאלה לחכמים, וכי אמר גדולה, זה שיטת רבי יוסי, גדולה שבגדולות כאמר. שואלת הגמרא, והאיבך שמינן ראו, אבל אנחנו מוצאים מקור שההפך מבחינת השיטות, שלפי רבי יוסי אדם מחית איניש נפשי לספיקה, ורבי מאיר לא. תתנן הנודר, נודר הוא לוקח על עצמו נדר עד הפסח, שהוא נודר למשל לא לשתות מים עד הפסח, אסור עד שיגיע. אם הוא אומר עד שיהי פסח, אסור עד שיצא, יהיה אסור לשתות מים עד סוף פסח, עד פני פסח. וכאן יש ביטוי ששנוי במחלוקת, מה אם אדם אומר עד פני פסח? רבי מאיר אומר אסור עד שיגיע, לא כולל ימי פסח עצמו. פני זה כאילו עד לפני, אבל לא כולל. רבי יוסי אומר עד שיצא. כאן אנחנו נעמיק בביטויים האלו דרך רש"י. נדר עד פני הפסח, רבי מאיר אומר עד שיגיע, ומי שיגיע אין כאן פני פסח, כשפסח מתחיל זה כבר אין פני פסח, ואף על פי שכל יום ויום של פסח פני הוא לחברו, אפשר לסכל על כל יום כיום הקודם ליום הבא, ממילא אז כל יום הוא גם פני לחברו, לא מחית איניש נפשי לספיקה, שיהיה צריך לשאול איזו הוא. אם אנחנו ניקח את זה בחשבון, אז יצא שלא ברור עד מתי הנדר, אז צריכים לשאול אותו. וכי כמר פני, לפי רבי מאיר, כמה דקולה כמר, שהוא פני שבכולן. ורבי יוסי אומר עד שיצא, דכל חד וחד הבי פני לחברו, ולא ידי, היי נינו ואז, אנחנו לא יודעים לאיזו יום הוא התכוון. אפילו אחרון הווה תחילתו, אפילו יום האחרון הוא התחילה של היום האחרון, פני לסופו, המילה פני שייך גם לתוך יום האחרון עצמו. אז אנחנו רואים שמהמשנה כאן בנדרים שרבי Meir sover ein adam lo machit in nishnav shel sveika. Amar mamshich hagemara. Amar Rabbi Yochanina bar Avdimi. Amar Rav muchlefet hashita. Regabi hamishnah benedarim tzorch lafoch את השיטות שרבי מאיר הוא זה שיגיד עד שיצא ורב יוסי יגיד עד שיגיע בהשמיע אדם עד פני פסח והתניה כאן והתניה המשמעות הוא כמו שרשי מבניחות הסיוע לתשובה זאת זה הכלל כל שזמנו קבוע כמו יום טוב ומה עד פני רבי מאיר אומר עד שיצא הנה כי אדם מוריד את עצמו מחית אין נשנב של ספק רבי יוסי אומר עד שיגיע אנחנו נסתכל ברשי כל שזמנו קבוע מספר ימי משך זמנו קבועים כגון פסח ויום טוב למותי העונות קיץ וקציר בציר דים אמר עד פני או אפילו עד שיהי אינו אסור אלא עד שיגיע. וכיוון דיין משך זמנו קבוע, שזה ממהר לכלות קיצו וקצירו וזה מאחר, לא נתכוון זה אלא לתחילתו משיתחילו העם לקצור. זה לגבי דברים שאין זמנם קבוע, אבל דבר שזמנו קבוע, רבי מאיר יגיד עד שיצא, ורבי יוסי עדיין בשיטת שיטתו עד שיגיע ממשיך הגמרא ולפני שניכנס להמשך הגמרא אנחנו נסתכל בשאלה תחת הכותרת נושא דין של אביי דבקת אחת עד עכשיו דיברנו מתחילת השיעור דיברנו על אדם שיש לו שתי כיתי בנות מאישה ראשונה מאישה שנייה אבל אם מדובר בקט אחת אם האב אמר קידשתי את ביתי הגדולה גדולה גדולה ממש דהאמצעית בשמה קרי לה חזר לגמרא אמר אביי מחלוקת הכוונה בין רבי מאיר ורבי נתן בשתי כיתי בנות אבל בקט אחת דברי הכל גדולה ממש קטנה ממש אמצעית בשמה קרי לה ורשי אומר אבל בקט אחת בשורה האחרונה אומר שנולדו מאישה אחת אמצעית בשמה קרי לה פלונית ביתי הוא אומר ואין קורא לה לא גדולה ולא קטנה חזרה לגמרא עם קושיה אמר לי רב עדה התנה לאביי אלא מעטה לפי מה ש אביי אומר ככלל אנחנו ממשיכים לדף סמך ה' עמוד א' אמצעית שבקת שנייה תשתרי יש לנו תרשים אדם שבאמת יש לו שתי כיתי בנות כמו שראינו ברישה של המשנה אישה אחת הביאה הולידה שתי בנות אישה שנייה שלוש בנות ואצל אישה השנייה יש בת אמצעית האם היא באחר שהוא האב אמר קידשתי את ביתי הגדולה האם בנוסף למספר חמש שהיא הכי קטנה ארבע מספר ארבע שהיא האמצעית שבקת שנייה גם כן אינה בספק כי הוא לא היה קורא לה גדולה רשי בשורה ראשונה אמצעית שבקת שנייה תשתרי הרישה קאי שהוא אמר קידשתי את ביתי הגדולה דמספקא לכל קת שנייה בגדולה כי נאמר שכולן אסורות כמובן חוץ מהכי קטנה אמצעית לגבי מן קרי לה גדולה היא לא לגבי קטנה דהי קט ואנחנו אמרנו שכולן אם אדם אומר שאדם שיש לו שתי כיתי בנות והוא אמר קידשתי את ביתי הגדולה אמרנו שכולן אסורות חוץ מהכי קטנה כולן עשות כולל גם האמצעית. אז מה אפשר לראות כאן? אלמה בקת אחת פליגי, כי אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הקת השנייה, זה כמו קת אחת, כי אמרנו ששתי הבנות של הקת הראשונה הן בוודאי בספק, של אותו אבא שאמר קידשתי את ביתי הגדולה, הן ודאי גדולה מול כל קת השנייה, אז אנחנו מזיזים אותם בצד. עכשיו שאנחנו מתמקדים בקת השנייה, זה כמו מקרה של קת אחת, כפי שרשי ניתח את זה. כשאנחנו אומרים, אם תגיד שכולן אסורות כולל מספר ארבע, אתה אומר שהיא נקראת גדולה כלפי מי? כלפי הכי קטנה. אז מה אנחנו רואים? רואים שכולן אסורות, ולא כמו שהבאי אמר שבקת אחת שהוא אומר קידשתי ביתי הגדולה, רק הכי גדולה משמע. הגמרא עונה, הכי במאי עסקינן, מבחינת המשנה שלנו, בשאין שם בקת השנייה אלא גדולה וקטנה, ולכן אנחנו לא יכולים להגיע למסקנה ממשנתנו וההתייחסות לקת השנייה למקרה של קת אחת, כי המקרה של המשנה בקת השנייה אין אמצעית, יש רק גדולה וקטנה. והכי נמי מסתברה שהקת השנייה במשנה שלנו מדובר באין אמצעית, דאם איתה דאיקה, אם היה אמצעית בקת השנייה לפני, המשנה הייתה צריכה לפרש כך, לומר כך. ומזה שלא מוזכר בקת השנייה איזו בת נוספת, אז גם בקת השנייה יש רק שתיים. הגמרא שואל, ולתמך אמצעית שבקת ראשונה, תוודאי ספקה, בספק גדולה, ואסירה לי, והיא תהיה אסורה בתור ספק מקודשת. מי קטני לה? האם המשנה מזכירה האמצעית שבקת ראשונה? למרות שברור שאמצעית שבקת ראשונה ודאי נכללת בספק ביתי הגדולה, כי היא גדולה בוודאי ליחס לזאת שבאה אחריה וביחס לכל קת השנייה, אבל המשנה לא מפרטת על כך. אז איך אתה יכול להגיד החינמי מסתברה בגלל שהמשנה שקטה? הכי השתה, הגמרא אומרת, איך אתה יכול להשוות השתקת המשנה, שקט המשנה לגבי אמצעית שבקת ראשונה מול האמצעית שבקת שנייה? התם לגבי קת ראשונה, תנה קטנה דידה לאיסורה, אמרנו שכל קת הראשונה כל אחת נכללה בספק גדולה, כולם, גם הקטנה שבקת הראשונה. והוא הדין להך תקשישה מינה, ואותו דבר גם לגבי האמצעית שבקת הראשונה, הקשישה מבוגרת מהקטנה שבקת ראשונה. הכה לגבי קת השנייה, אבל אם איתה דאיקה, אם קיים אמצעית נתנה, היינו מצפים שהמשנה תזכיר קיומה. כעת נלמד רשי למעלה בשורות הקצרות, דאם איתה דאיקה אמצעית בקת השנייה, וכולהו באי להשמין את האסירן, והתנא היה רוצה להשמיע שכולן אסורות, ניתנה גבי אינו יודע, ונאמה הכי, המשנה אומרת שהוא אינו יודע מי מהגדולות מקודשת, והמשנה הייתה אומרת ואינו יודע אם גדולה שבגדולות, אם גדולה שבקטנות, או אמצעית שבקטנות, כולן אסורה. אלא מדלו תניה להשמינן בה איסורה, המשנה לא פירטה או מה שקרה, מה שכתכבנו, או אמצעית שבקטנות, שגם היא אסורה, שמה מינה סבירה לי דלו אסירה. אותה אמצעית שבקט, שבקט השנייה, שזה מקביל לקט אחת, היא איננה בספק ביתי הגדולה. וכי קטני כולן אסורות, מה זה כולן אסורות? בדלקה אמצעית. כי אם היה, אם הייתה אמצעית, הוא היה קורא לה בשם. כמו שאביי אמר. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רב הונה ברי רב ישוע לרבה. הפסח. דוגמה שראינו בנדרים שהוא נדר עד פני פסח, דחיקת אחת דמי ופליגי. פסח זה כמו, זה יחידה אחת, ויש בהתחלה, יש סוף, יש אמצע, יש ימי חול המועד, ימים האמצעים. ובכל זאת אנחנו רואים, ראינו מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, ויש מי שאוסר גם הימים האמצעים, וזה בניגוד למה שאביי אמר, שאם מדובר בקט אחת, רק הראשונה היא אסורה. אנחנו נסתכל ברש"י. רש"י בדיבור המתחיל ברי פסח וכולי ופליגי, דאיקה למדרמר לימים אמצעים נמי קרי פני, הואיל ויש מאוחר ממנו. הגמרא עונה, אמר לי רב העונה, הטעם בדוגמה של פסח בלישנה דאלמה כמפליגי. אומר רש"י, הטעם בלישנה דאלמה פליגי, דמן דאסר את כל הימים, לאו משום דסביר עלי, דכל שיש מאוחר ממנו קרי פני, אלא משום דמשמע לי בלשון בני אדם מפני פסחה, כמר שהפסח פנוי, פונה ועובר. זה עכשיו נראה בגמרא. שוב פעם, בעניין פסח בלישנה דאלמה כמפלגי, ולא משום מה שראינו עכשיו ברש"י, שכל יום שיש לו יום אחריו נקרא פני. אלא מה? מור סבר עד פני הפסח עד קמי פסחה, עד לפני פסח, ומור סבר עד דמפני פסחה, עד שיהיה פנוי מפסח. המשנה בשוליים יש כותרת, ארבע מקרים שהאיש והאישה מכחישים זה את זה במי קידש את מי. אז אנחנו מתחילים את המשנה, האומר לאישה קידשתיך, והיא אומרת לא קידשתני. הוא זה הגבר שאומר לאישה אני קידשתי אותך, אסור בקרובותיה. באמירה שלו הוא למשל לא יכול להתחתן עם אחותה או עם אמא שלה, כי הוא לקח על עצמו או שם על עצמו האישה הזאת כחתיכה דאיסורה, והיא מותרת בקרובה, והיא פשוט הכחישה לא קידשתני, אז אין מניעה מצידה להתחתן עם האח שלו. היא אומרת קידשתני והוא אומר לא קידשתיך, אותו דבר, רק במקום שהגבר יוזם אמירה קידשתיך, היא האישה יוזמת, אתה קידשת אותי. והוא מכחיש, לא קידשתיך. הוא מותר בקובותיה, והיא אסורה בקובב. שוב פעם, כי היא אמרה שהיא מקודשת אליו, אז ממילא היא לא יכולה להתחתן עם אח שלו, עם אבא שלו וכדומה. קידשתיך, והיא אומרת, לא קידשת אלא ביתי. הוא אסור בקובות גדולה. גדולה זה האם. וגדולה מותרת בקובב. הוא מותר בקובות קטנה. קטנה זה הבת. וקטנה מותרת בקובב. למרות שאימא שלה אמרה שאתה קידשת את ביתי. בכל זאת זה לא משפיע על הבת, על מה שנקרא קטנה, זה כינוי לבת. קידשתי את ביתך. כאן הגבר פונה לאישה ואומר, אני קידשתי את בת שלך. והיא אומרת, לא קידש אלא אותי. הוא אסור בכבוד קטנה, קטנה שוב פעם זה הבת, כי זה מה שהגבר עצמו אמר, אני קידשתי את הבת. אז הוא לא יכול להתחתן עם כבוד הבת. אם למשל הבת הזאת יש לה אחות מאבא אחר, מאבא משותף, אבל מאישה אחרת, אז הוא, זה אחות, אחותה למחצה, אז הוא אסור בה. וקטנה מותרת בקובב. הוא מותר בקובות גדולה, וגדולה אסורה בקובב, כי היא, האמא אמרה, אתה קידשת אותי. אומר לאישה, קידשתיך וכו'. וצריכה. אנחנו צריכים את כל הדוגמאות האלו, ואנחנו נסתכל ברש"י. וצריכה בשורה הראשונה מתחת לגמרא להשמינן בכולו, דמי שאסר עצמו בדיבורו נאסר, ומי שלא אסר עצמו אינו נאסר. אז עכשיו נחזור לגמרא לברר מה מיוחד בכל אחד מהדוגמאות. ממשיך הגמרא, דיה שמינן גבי דידי. גבי דידי זה הדוגמה שאדם אומר לאישה, אני קידשתי אותך. אם היינו מלמדים את המקרה הזה והתוצאה מכך שהוא אסור בקובותיה אבל היא מותרת בקובב, משום דגברה לא אכפת לי ומקרי אמר, הוא מסוגל להגיד לאישה, קידשתי אותך, למרות שלא קידש אותה, ולכן האישה מותרת בקרוביו. נסתכל ברש"י, גבי דידי, כי אמר קידשתיך, לא מצראי היא בקרוביו, האישה שהיא קרישה, היא איננה אסורה באח שלו, באבא שלו, משום דאיהו, אותו גבר שאמר לאישה, קידשתיך, שקורי משקר. הוא היה מסוגל לשקר, וגברה לא אכפת לי אם אוסר עצמו בקרובותיה חינם. זה לא מפריע לו שבזה שאומר לה, קידשתיך, שהוא אוסר את עצמו גם בקרובות שלה. אומר, ממשיך רש"י, ומקרי אמר, קידשתיה, כי אף אגב זה לא קידשה. אבל ממשיך הגמרא, היא אישה שהיא אומרת קידשתני, אתה קידשת אותי. אימא, יש מקום לומר, היא לאו דקים לה בדיבורה, אם מה שהיא אומרת לא אמת, אם היא לא הייתה, אם זה לא היה משהו אחר מן האמת, לא הוות אמרה. היא לא הייתה אומרת כך, וליצר איהו בקובותיה. ומאחר שהאמירה שלה לכאורה אמת שהוא קידש אותה, והתוצאה מכך שהוא יהיה אסור בקובותיה. כמה שמלן שאנחנו לא אומרים כך. אומר רש"י, אבל אי כי אמרה קידשתני, תאסרה נפשה הכולי אלמה עד שייתן לה גט, היא אומרת שאני אשת איש. היא לאו דקין לה דקדיש לא הווה אמרה. אם לא ברור לה שהוא קידש אותה, היא לא הייתה אומרת כך. תראו כמה שהיא מפסידה, היא נאסרת על כל העולם. ומאחר שהאמירה שלה כל כך בעלת משקל לגבה, היה מקום לומר שהיא אומרת אמת, וניצר איהו על פיה וקובותיה, ואפילו לא נתן לה גט, שהוא יהיה אסור על הקובות שלה, גם אם הוא לא נתן לה גט. כמובן, אם הוא נותן לאישה גט, אז הוא לא יכול להתחתן עם אחותה, היא אחות גרושתו. אבל גם אם הוא לא נתן לה גט, היה מקום לחשוב שלמרות שהגבר הוא מכחיש אותה, האישה דוברת אמת אחרי שהיא אמרה קידשתני, ושהוא יהיה אסור באחותה למשל. אז אנחנו העלינו את כל זה רק כהווה מינה, כמשמע לן שלא אומרים כך. ממשיכים בגמרא, קידשתיך, והיא אומרת לא קידשת אלא ביתי. התו למה לי? למה יש צורך להמשך לדוגמה הזאת? למה יש צורך למשלם לפרט את הדוגמה הזאת? הגמרא אומרת יצטרך, אני צריך את הקטע הזה שעוד פעם הגבר אומר אני קידשתי אותך, והאישה אומרת שלא, אתה קידשת בת שלי. אומר הגמרא יצטרך, סלקא דאיתך אמינא, מדאורייתא הם נערך מנה לאב. אנחנו יודעים שלאבא יש אמינות כשהוא אומר שהוא מסר ביתו לפלוני, וכמובן כמו שלמדנו בעבר שהיא עדיין קטנה, אז האבא נאמן. הפסוק אומר את ביתי נתתי לאיש הזה, ומכאן אנחנו לומדים שהאב נאמן, זה מדאורייתא. אז היה מקום לחשוב מדרבנן הנוע לדידה, שהרבנן מעניקים לאמא אמינות לגבי בת שלה, ותיצר בלתה בדיבורה, והבת תהיה אסורה על קרובים של אותו חתן, אותו גבר. כי בזמן שהיא אומרת אותי לא קידשת, אלא קידשת את ביתי, שיהיה לזה תוקף, ואז הבת מקודשת לאותו גבר, וממילא הבת תהיה אסורה לאח שלו, אבא שלו למשל. כמשמע לן, המשנה מלמדת שלא כן, הבת מותרת בקרוביו. קידשתי את ביתך וכולי, וראינו במשנה הגבר פונה לאישה ואומר אני קידשתי את בת שלך, והיא אומרת לא, אתה קידשת אותי. התו למה לי? איזו חידוש אנחנו אמורים ללמוד מכאן שלא היינו יכולים ללמוד מהקטעים הקודמים? הגמרא אומרת אתה צודק, אין כאן חידוש. איידי דתנה תנה נמי ה, מאחר שהתנה הזכיר המקרה הקודם שהוא אדם אומר לאישה אני קידשתי את אותך, והיא אומרת לא קידשתי אותי אלא ביתי, אז גם כאן הגבר הוא זה שאומר קידשתי את ביתך, והאישה מגיבה לא קידשת את ביתי אלא קידשת אותי. לפני שנתקדם אנחנו נשים לב לכותרת נושא שכתבנו כאן בשוליים, דינים של רב ושמואל באישה שאמרה קידשתני והוא מכחיש אותה. מבקשים ממנו ולא כופין ליתן לה גט, ואם נתן מעצמו ומגלה שבאמת קידשה, כופין אותו לתת כתובה. הגמרא איתמה, רב אמר כופין, כופין ליתן לה גט, ושמואל אמר מבקשים. בכאורה אמירות סתומות, וזה מביא את הגמרא לשאול, אהי, על מה שייך, על מה קאי האמירות האלו של רב ושמואל. אם נאמר הרשע, יש לנו פה מספור שמקושר למספור שראינו למעלה במשנה, והרשע הוא מספר רומאי 1 א', ונחזור למשנה. מה ראינו? האומר לאישה קידשתיך, והיא אומרת לא קידשתני. האם האמירות של רב ושמו שייכים לזה? הגמרא אומרת לא, לאו כופין איכה ולא מבקשים איכה. לא שייך לא דברי רב ולא דברי שמואל על הרשע. אנחנו נסתכל ברש"י בשורה רביעית מתחת לגמרא, לא כופין איכה דאין צריכה ממנו גט, דהקטני מותרת בקוביו, ואי ביה גט הווה מצרה באחיו. אם היינו אומרים שהיא צריכה גט, אז זה היה אומר שהאדם הזה גירש את האישה, וזה היה אוסר אותה באח שלו, דהביה לה, וגבי האח היא גרושת אחיו, והמשנה אמרה שהיא מותרת בקוביו. אז לכן אם פעם משנה זו מתן גט. אז אנחנו חוזרים לגמרא שוב פעם לברר על מה קי אמירות של רב ושמואל. אלא הסיפה, הסיפה זה מספר רומאי 1 ב', שהאישה אמרה קידשתני, בשלמה מבקשים לחי. אנחנו יכולים להבין עמדת שמואל שאומר מבקשים זה לחיי, כלומר נכון, אלא כופין עמי, למה שנכפה על הגבר בזמן שהאישה יזמה אמירה אתה קידשת אותי, למה לכפות על הגבר לתת לגט? אמר הגבר, האיש יכול לטעון לא ניחה לי דעיצה בקריבה, ברגע שאני נותן לגט זה יאסור אחותה למשל עליי, הקרובות שלה, ואני לא רוצה לייאסר בקרובותיה. אלא גישה או שלב שלישי, שמעת את ההדדי אתמר. אין כאן איזו מחלוקת בין רב ושמואל, הם לא חולקים, אלא האחרון מוסיף מה שלא פירש הראשון, והגמרא מפרטת. אמר שמואל מבקשים ממנו ליתן גט. אמר רב, אם נתן גט, אם הגבר נותן גט בלי שמבקשים ממנו, אלא הוא מיוזמת עצמי הוא נותן גט, אז זה מגלה דעתו שהוא באמת קידש אותה. כופין אותו, אז כופין אותו ליתן טובה. ואנחנו שוב פעם נפנה לרש"י באמצע שורות הרחבות, ושמעת את הדרב ושמואל הדדי אתמר, לא לחלוק זו על זו בבאו, אלא להוסיף האחרון מה שלא פירש הראשון, ואם נתן מעצמו בלא בקשה כופין אותו ליתן טובה. אני חושב למשל אם האישה אמרה קידשתני והוא מעצמו, לא, ודאי שלא כופין עליו ליתן גט כמו שהסברנו, אבל אם הוא נותן לה גט מעצמו, זה סימן שבאמת הוא קידש אותה, ואז מגיע לה כתובה. אנחנו נחזור לגמרא. איתמר נמי, אמר רב אחא בר עדא, אמר רב, ואמרי לה גרסה אחרת בשמות, אמר רב אחא בר עדא, אמר רב המנונה, אמר רב, כופין ומבקשים. זה נשמע מוזר. תארתי, זה שני דברים סותרים זה את זה. הכי כמר, מבקשים ממנו ליתן גט. במקרה שהיא אמרה, קידשתני, אז אנחנו פונים לגבר, הרי היא אסרה את עצמה על כולי אלמה, אולי תיתן לה גט, ואם נתן מעצמו בלי פנייה אליו, והוא מעצמו נתן לה גט, כופין אותו ליתן כתובה, כי מגיע למגורשת כתובה. כעת אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא כללי. אנחנו גם מציינים שזה ממשיך עד סמך וו עמוד ב'. עדות בקידושין ובפרט נאמנות עד אחד. הנושא המיידי כתבנו, המקדש בעד אחד אינה מקודשת. מה הדין אם שניהם מודים? כלומר, יש עד אחד ושניהם מודים, נכון, כי הם מודים שהם קידשו, התחתנו. יש בנוסף התייחסות למבנה. אנחנו נראה עוד מעט צורת הר געש, וזה מבליט את הביטוי המקדש בעד אחד. מאחר שאנחנו זוכים ללמוד מתוך השס המסומן השס עוזר, בואו ננצל את המיפוי של הגמרא מראש, והנה אנחנו עוד מעט נראה המקדש בעד אחד באותה צורה ושתי שורות אחר כך עוד פעם, ושממשיכים לעמוד ב' אתם יכולים לראות גם כמה כאלו בחלק העליון של הדף. ואנחנו גם נראה עוד מעט צורת פפיון, והבלטנו את הדברים האלו כדי רק להראות שהן שיטות דומות. אז אנחנו נראה אמר רב נחמן לשמוע מקדש בעד אחד אין חוששים לקידושיו אפילו שני עמודים, ובעמוד ב' בשורה חמישית מראש עמוד אתם תראו עוד פעם אמר רב יצר בר שמואל ואמרת משמי ברב המקדש באחד וכולי, אותו שיטה. כאן זה מובא בשמו של שמואל ושמה בשמו של רב. וגם נראה משולשים, וכתבנו קושיות על הדיאמור המקדש בעד אחד אין חוששים לקידושים. עכשיו אנחנו נתחיל את הגמרא. אמר רב יהודה, המקדש בעד אחד אין חוששים לקידושיו. בר מיני מרב יהודה, שניהם מודים, האם זה משנה אם היה, יש עד אחד שמעיד שהוא קידש אותה ושניהם מודים לדברי העד? זה השאלה שהפנו לרב יהודה. והתגובה, נקרא לזה ערפול, אין ולא ורפיה בידי. אנחנו נסתכל ברש"י, שניהם מודים לדברי העד. מהו? הדתניא, אין חוששים. על פי גרסת הרשש צריך להיות הדאמרת, כי אין לנו ברייתא שאומרת את זה. הדאמרת, מה שרב יהודה אמר, אין חוששים, וכאן רש"י מציג את הצדדים לשאלה, בזמן שבנוסף לעדות של עד אחד יש גם העובדה ששניהם מודים. אז מה שאמרנו אין חוששים, משום ולא מהימן הוא וההמנוע. בדרך כלל עד אחד אינו נאמן, אבל כאן הזוג הניקו לו אימון או דרמה, משום דאין קידושין חלים בלא עדים. המושג של קידושין לא שייך, זה לא חל בהיעדר עדים, שני עדים. יליף דבר דבר, גזירה שווה מממון, כתיב בעריות ערוות דבר, ובממון כתיב על פי שני עדים יקום דבר, והנה אין שני עדים, אז אין כלום. זה ההתלבטות שעומד מאחורי השאלה. וממשיך רש"י, מה היה תקופת רב יהודה? אין ולא. לא היה מחזיק בדבריו, לא לאיסור ולא לאתר. פעמים שמר אין, פעמים שמר לאו, ורפיה בידי היה רופף בידו, ולא הייתה מוחזקת הוראה זו בידו. אנחנו חוזרים לגמרא. איתמר, אמר רב נחמן, אמר שמואל, מקדש בית אחד, אין חוששים לקידושיו, ואפילו שניהם מודים. איתיבי רבה לרב נחמן. נשים לב שהשורות הבאות מסומנות כקושיה ארוכה. אנחנו פשוט במיופך בין הגמרא והרשי כתבנו אחד במשולש, אבל המשולש בענייננו הם קושיות על מה שנאמר שהמקדש בית אחד אין חוששים לגידושיו. אז בואו נשמע את הקושיה. הייתי ורב על הרב נחמן, האומר לאישה קידשתיך, והיא אומרת לא קידשתני, הוא אסור בקובותיה והיא מותרת בקוביו. היא דעיקה עדין, המי מותרת בקוביו. כאן במשנה ראינו שהיא כן מותרת בקוביו, סימן שאין עדין. והיא דלקה עדין, המי אסור בקובותיה. אם אין שום עדין, אז לכאורה כלום. אז למה, אם אין עדין, למה הוא אסור בקובותיה? אל עליו בעד אחד. ומזה שנאסר בקובותיה, סימן שנתפס הקידושין. אז זו קושיית רבה, על דברי רב נחמן, שמהמגרש בין אחד אין חוששין. אנחנו אומרים שכן חוששין. הגמרא דוחה, דוחה את הקושיה. הכה במאי עסקינא, כגון דאמר לה, קידשתיך בפני פלוני ופלוני, זה שני עדים, והלכו להם למדינת הים. והם אינם כאן כדי לברר את העניין, אבל המקרה כאן זה היה לפי דבריו, כשהוא אמר קידשתי, קידשתיך, זה היה בפני שני עדים. זה לא, ממילא, זה לא לעניין, זה לא קשור לענייננו, שמדובר במקדש בעד אחד. ATV, עוד פעם, נעלה קושיה, המגרש את אשתו, ולנה אמו בפונדקי, אחרי שהוא גירש אותה לנו ביחד באיזו שהיא מלון, בפונדק. בית שמאי אומרים, אינה צריכה הימנו גט שני, בית הלל אומרים, צריכה הימנו גט שני. היי חי דמי, אידי כעדים. אז מה הייתה מי בבית שמאי? יש עדים שהם התחברו, אז למה שבית שמאי יגידו אינה צריכה הימנו גט? ואידה לקה עדים, מה הייתה מי בבית הלל? למה בית הלל אומרים שצריכה הימנו גט שני? הוא כבר גירש אותה, אין עדים על משהו כאן בפונדק, אלא לב בעד אחד. ו רשי כותב אל עליו בעד אחד, ורשי מוסיף ושניהם מודים. עד כאן הקושיה על דברי רב נחמן ומשמעיל, כי שוב פעם אנחנו רואים כאן שיש עד אחד שמעיד על היחסים אותו פונדק, ושניהם מודים ואומרים, בית הלל אומרים שזה נחשב וצריכה הימנו גט שני. אבל הגמרא דוחה, אנחנו מסמנים במרווח בין הגמרא והרשי תשובה לקושיה הזאת, תשובה ארוכה שממשיך עד שורה חמישית בעמוד ב'. ולתמך, שאתה מקשה מהמשנה הזאת מבסכת גיטין, אימה סיפה, תמשיך לקרוא את ההמשך. מה כתוב? ומודים בנתגרשה מן האירוסין. עם אותו זוג שכתוב עליו המגרש את אשתו, היו רק בשלב אירוסין, הם עוד לא נישאו כלל. מודים, בית הלל יודו שאין צריכה הימנו גט שני, מפני שאין ליבו גס בה. הוא לא הגיע לרמה, רמת קרבה שמספיק כדי, נגיד, לחשוש מפני ביעה באותו מלון. ואי סלקה דייתך, עד אחד מהמן, מה לי מן האירוסים, מה לי מן הנישואים, מה זה משנה באיזה שלב הגיעו? אם עד אחד אומר שהם קיימו יחסים באותו מלון, אז גם אם גרשו מן האירוסים, בית הלל היו מחייבים גט שני. אלא הכה במאי עסקינן, כגון דעיקה עידי ייחוד ולקה עידי ביה. עד עכשיו חשבנו שהעדות שעליו דיברנו היה עדות על המעשה ביה עצמה. לא, היו שני עדים שראו את הזוג הזה נכנס למקום סגור, מקום שהם הזוג לבד. זה עדי ייחוד, אבל לא עדות על המעשה ממש. בית שמי סבוי, בית שמי שאמרו שאינה צריכה ממנה גט שני, הם סוברים לא, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', לא אמרינן, הן עדי ייחוד, הן עדי ביאה. יש הבדל בין עדי ייחוד, ולא משווים אותם כאילו הם עדים על הביאה בית הלל. סברי, בית הלל שמעו שצריכה ממנו גט שני, למרות שאין עדות על הביאה ממש, אבל מה, הם אמרינן, הן עדי ייחוד, הן עדי ביאה. ומודים, ודאי בנתגרשה מן האירוסין, דלא אמרינן, הן עדי ייחוד, הן עדי ביאה. בזוג שסך הכל היו רק מאורסים ואז התגרשו ואחר כך לנו ביחד בבונדקי, לא אומרים שקיימו יחסים. מה? למה? מפני שאין ליבו גס בה, לא היה אצלו איזו קרבה מיוחדת מלפני כן שנחשור שהם קיימו יחסים כאן. אמר רב ישראל בר שמואל בר מרת משמי דרה ומקדש בית אחד, אין חוששים לקידושה ואפילו שניהם מודים. אמר רבא בר רב הונה, המקדש בית אחד, בי דינה רבא אמרי, אין חוששים לקידושיו. מן בי דינה רבא, מי זה? מי זה בי דינה רבא? רב. ואיקד אמרי, גרסה אחרת בעניין הזהות של בי דינה רבא, אמר רבא בר רב הונה, אמר רב, כאן רב הוא מצוטט ואומר, המקדש בית אחד, בית דין הרבה, אמרי, אין חוששים לקידושין. עכשיו, לפי הגרסה הזאת, מן בית דין הרבה, זה לא יכול להיות כמו מקודם, רב, רב מביא את הדין בשם בית דין הרבה, אז מי זה בית דין הרבה? רבי, רב יהודה הנשיא. וכאן אנחנו ממשיכים עם קושיה ארוכה, תשימו לב שזה תופס כמה שורות טובות, 9-10 שורות. מטיב רב אכתבויה בר עמי, שניים שבאו ממדינת הים ואישה אימהם וחבילה אימהם, חבילה שמכילה פריטים, סחורה. זה אומר, עכשיו אנחנו נשמע שלושתם, כל אחד טוען משהו אחר. זה אומר, זו אשתי וזה עבדי, הגבר השני שיחד איתי, זה עבד שלי, וזו חבילתי. וזה אומר, זו אשתי, וזה עבדי, וזו חבילתי. והאישה אומרת, אלו שני עבדי, וחבילה שלי. צריכה שני גיטין, אותה אישה תצטרך גט מכל אחד משני הגברים האלו, וגובה כתובתה מן החבילה. מה שכותב, למעלה בשורה ראשונה בקצור, וגובה כתובתה מן החבילה, ממה נפשך? איך שתסתכל על זה, היא מגיע לה מהחבילה. כל שני הגברים האלו טענו זו אשתי, עכשיו היא מקבלת מכל אחד גט, אז נכון הם טענו שזה החבילה שלהם, אבל הם חייבים לתת לה כתובה עקב הגירושין, אז מגיע לה מן החבילה. מה נפשך? והמותר, אם החבילה מכילה יותר משווי הכתובה, זה המותר, מוטל בספק עד יבוא אליהו. היכי דמי, עכשיו, מה עומד ברקע? על מה מדובר כאן? אי דאית לי סהדי להי ואית לי סהדי להי. אם יש עדים לגבר הראשון, שזו אשתו, ויש גם עדים לגבר השני, מי מצי אמרה, איך היא יכולה לטעון אלו שני עבדי וחבילה שלי? רשי כותב, אי דאית לי סהדי להי, שאמר בפנינו קדשה ואית לי סהדי נמי להי, ברשותכם אני רוצה לקרוא את הרש"י עוד פעם עם שינוי קל על פי ההגעות וציונים בהוצאת עוז והדר. אומר רש"י, אי דאית ליה סעדי להי שאומרים, הגרסה המשופרת זה מתאים יותר, שהשני עדים שאומרים בפנינו קדשה, דאית ליה סעדי נמי להי, ולגבר השני גם יש עדים על כך. ממשיך רש"י, מי מצי אמרה תתווה מותר הכתובה שלה ושלהן בספק. אנחנו חוזרים לגמרא. אלא לאו בעד אחד. מה אנחנו רואים מכאן? שעד אחד נאמן בקידושין. רש"י כותב, אלא לאו בעד אחד לכל אחד, ושמע מנד אפילו אינה מודה לו, גם אם היא לא מודה לו, צריכה גט. אז מעד כאן הקושיה על הנאמר מקודם שמקדש בעד אחד אין חוששים לקידושין. וכאן הגמרא דוחה ותסברה, עד אחד בהכחשה, הרי היא מכחישה אותו. עד אחד אומר יפה מאוד שאני ראיתי את הגבר מקדש את האישה הזאת, אבל היא אומר אלו שני עבדי. אז זה נקרא עד אחד בהכחשה. מי מהמן? אנחנו יודעים שלא מתייחסים לעדות של עד אחד אם היא מכחישה אותו, אלא למשרי לאלמה, לגבי הסטטוס של האישה, אם היא תוכל להתחתן עם מישהו אחר, דכולי אמה לא פליגי דשרי. כולם מסכימים שהיא יכולה ליזום קידושין עם מישהו מן העולם, מישהו אחר. והכה, הכי כמר. צריכה שני גיטין, אם הגבר, אם הגברים האלו נתנו לגט מעצמן. היא צריכה שני גיטין כדי לגבות כתובתה מן החבילה. והחידוש של המקור הזה, כל החידוש הוא, ורבי מאיר עיד יאמר מטלטלי משתבדי לכתובה. אנחנו, אני חושב, יותר רגילים לשיטה שקרקעות הם משועבדים לכתובת האישה, אבל רבי מאיר סובר שגם מטלטלים משועבדים. ואנחנו נסתכל כעת על מה שהסברנו בעל פה ברש"י קודם, דיבור המחות צריכה שני גיטין כדי לגבות כתובתה מן החבילה, כלומר לעולם החבילה מונחת עד שיבוא אליהו, אלא אם כן נתנו לה שניהם גט מעצמן, והגט מביאה לידי גיבוי כתובה מן החבילה. הזכרנו את הרעיון הזה מוקדם יותר, אם הגבר נותן מעצמו גט, זה מחייב תשלום הכתובה. אז היא תגווה מן החבילה ממה נפשך, אם של זה הוא הרי מחייב לכתובה על פיו, וכן זה, וכל שכן אם כולה שלה. ורבי מאיר היא, כלומר, וכאן מה שהסברנו מקודם בעל פה, רש"י אומר, וכולה לא אשמינן, כל המקור הזה בא להשמיע, וכול לא אשמינן, אלא דמטלטלין משתבדי לכתובה. ורבי מאיר עיד יאמר עשר כתובות והאישה שנפלו לנכסים לשם הפרק, גבי שומרת יבם שכתובתה על נכסי בעל הראשון, הניח אחיו מעות ואילו מטלטלין, ילקח בהן קרקע והוא אוכר פירות, אלמה מעות משתבדי לכתובה. עכשיו הגמרא רוצה לדעת לגבי הסוגיה שלנו, מהי אביאלה, מה לגבי מקדש בעד אחד. הרי ראינו דעות שאומרים אין חושין, במהלך הגמר ראינו מקורות שהיה לכאורה משמע שכן חוששים, והגמר דחתה. אז מה שורה התחתונה? רב כאן אמר אין חוששים לקידושיו, רב פאב אמר חוששים לקידושיו, אמר לרב אשי לרב כהנה, רב כהנה אומר אין חוששים, מהי דעתך? מה גרם לך לומר אין חוששים? דיילפית דבר דבר מממון. אנחנו ראינו את זה מקודם, גזירה שווה ממון. אז אמא להלן, האם תגיד לאחר שאתה מסתמך על הגזירה השווה הזאת בממון, אנחנו אומרים הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אף כאן הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. האם ברגע שיש בעל דין מודה שכן אני קידשתי אותה, האם אז זה אתה שמצד אחד אמרת אין חושבים גירושים, אבל על ידי הודעת בעל דין נחשוש המלא, אז רב קנה עונה אתם לא כחייב להכיני. באדם שהיה חייב כסף למישהו ובא ואותו נתבע מודה אני חייב, הוא לא פוגע, הוא לא מפסיד אף אחד אחר. הכה בעניין קידושין, אם אנחנו נקבל את ההודעה שאחרי שעד אחד מעיד כן הוא קידש אותה בפנינו והוא מודה על כך, מה קורה? מה זה כחייב להכיני? הקובעים יאסרו, ובמקרה כזה שחייב להכיני לא אומרים הודעת בעל עדין כמאה עדין דמי. כך אומר רשי, אחר כך חייבה להכיני שקרובותיה נאסרו בו וקרוביו נאסרים בה, ולכן גם על ידי הודעה זה לא יקבע שהיו קידושין. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, אם יש צורך לעדות בחלוקת נכסים, הגמרא, מור זוטרא ורב עדה סבא בני, הם היו אחים, בני דרב מרי בר איסו פליג נכסיו בהדי הדדי, הם חלקו ירושה. עתו לקמי דרב אשי, וכאן השאלה שהם מעלים ארבע שורות בגמרא, אמרו לי, שאלו על פי שני עדים, אמר רחמנה דאי ביי למעדר לא מצי אדרי בהו וענן לא הדי, זה שמחייבים שני עדים, התורה מחייבת שני עדים, האם זה כדי למנוע חזרה על פי שניים? אומר רשי, על פי שניים שיצריך התורה למה הלכתה, למה התורה מחייבת שני עדים? למה הלכתה הצריך עדים? צד אחד, משום דאי ביי למהדה ולומר לא כך היה, לא יוכל לומר כן שאלו יעידום, הוא שאלו יעידום הוא שצריכם הכתוב עדים. ואנו, אנחנו האחים פה שחילקנו את הנכס, אין אנו שקרנים ולא הדרינן, ואנחנו חוזרים בעצמנו ואין אנו צריכים עדים. זה צד אחד. או ממשיך הגמרא, דומה לא מקיים מילתא אלא בסעדי, גם אם אנשים מודים על כך אין הדברים קיימים אלא אם יש עדים, ואנחנו חילקנו ללא עדים. זה השאלה ששאלו את רב אשי. אמר לו רב אשי עונה, לא עברו סעדי אלא לשקרי, לא נברו עדים אלא כדי להעיד במקום של חשש שקרנים. שקרי אומר רשי, הכופרים בדברים לומר לא כן הוא, אבל מאחר שאתם לא כאילו אז לא צריך עדות, לא צריך שני עדים. וכעת אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם יכולים לראות צורת מעוין, שלוש הלכות של אביי בעניין נאמנות עד אחד, והבלטנו עם פס כפול, אמר לו עד אחד. בהמשך הגמרא עושה צריכותה, יש כאן איזה שלוש הלכות שנראים שהגמרא מכפילה את עצמה, והשאלה למה יש צורך לכל אחד מהדוגמאות הבאות. הגמרא, אמר אביי, אמר לו עד אחד, אכלת חלב והלא שותק, נאמן, נאמן, העד נאמן, והאוכל הזה הוא יצריך להביא קורבן, קורבן לבית המקדש. ואומר רשי, נאמן העד וכשר הקורבן, ואין כאן משום, יש גזירת הכתוב, לא הולדה אליו חטאתו, או הולדה אליו חטאתו, מתי אדם הביא קורבן שמעצמו גילה החטא, ולא שיודיעו אחרים, ולא אם אחרים יודעים לו. אז כאן אנחנו לא אומרים כך, אלא הוא יביא חטאת על פי העדות של העד אחד. ממשיך הגמרא, ותנה תונה, ויש מקור תנאי שמחזקת את זה, אמר לו עד אחד, אכלת חלב, אתה אכלת חלב בשוגג, והלא אומר לא אכלתי, הוא מכחיש את העד אחד, פטור. תמה דמה לא, הסיבה שהוא לא מביא קורבן בגלל שהוא הכחיש את העד, האישתיק מהימן. אבל אם הוא לא הגיב, העד נאמן. ואמר הבאי, אמר לו עד אחד, נטמאו טעותיך, ולא שותק, נאמן, נאמן העד, נאמן, באומו שהפירות האלו נטמאו. ותנה תונה ומשנה שמחזקת את זה, עד אחד אומר נטמאת, ולא אומר לא נטמאתי, טהור. תמד ימה לא, הסיבה שהוא נחשב טהור בגלל שהוא הכחיש את העד. האישתיק מהימן, אם האדם שתק, אז העד נאמן. ואמר הבאי, אמר לו עד אחד, ואנחנו ממשיכים לדף סמך וב עמוד א'. שורחה נרבה, ורשי כותב שורחה נרבה ואסור להקרבה, אבל לסוכלו, אבל לסכול את השור הזה בגלל שהוא קיים נכסים עם בן אדם, תראי בעינן, צריכים שני עדים. כאן אין שני עדים. דממור כמיטת הבעלים, כמו שלא ממיתים במיטת בית דין בן אדם אלא אם כן היו שני עדים, כך מיטת השור. ועכשיו זה הדין של הבעיה, שעד אחד מעיד שורך נרבה, ולא בעל השור שותק, נאמן, העד אחד נאמן. ותנה תונה, יש פה מקור שעניינו פסולי קורבן, ויש דברים שונים שפוסלים בהמם להיות קורבן. כתוב, ושנעבדה בו עבירה ושמית על פי עד אחד, ונעבדה בו עבירה כמו נרבה, ועל פי עד אחד או על פי הבעלים נאמן. היי על פי עד אחד איך ידמי אידקה מודו בעלים, לא, הם אומרים כן, השור נרבה, היינו על פי הבעלים, אז המקור יהיה כפול, אני לא צריך פעמיים להגיד על פי שעל פי הבעלים השור נפסל מלהיות קורבן, אלא לאו דשתיק. אז מה כתוב פה במקור? על פי עד אחד או על פי הבעלים? בעלים אומרים שהשור נרבה, זה דבר אחד, או עד אחד אומר שהשור נרבה והבעלים שודקים ונאמן, הבהמה פסולה לקורבן. וצריך, ותשימו לב, השורות הבאות מסומנות אצלנו בגמרות המסומנות, השס עוזר כנקודה ארוכה, כל השורות האלו באים להסביר, צריך, למה אני צריך את כל אחד מהדוגמאות? דאי אשמין הנהך כמיתה, בעניין אכילת החלב. ומה ראינו? העד אחד אומר אכלת החלב, והבן אדם שותק, הוא חייב להביא קורבן. אז שם אנחנו אומרים, אילב דקים לי בנפשי דאכל, אם בסופו של דבר לא היה ברור לבן אדם עצמו שהוא אכל, חולין בעזרה לא הווה מייטי, הוא לא היה מביא קורבן שאם הוא לא אכל, אז מה זה? זה חולין בעזרה, זה לא קורבן, הוא לא מביא על אוויר, אז זה גם עבירה. עבירה חמורה לא להביא חולין בעזרה. אז אם אנחנו רואים שאחרי שעד אחד אומר אחת החלב והבן אדם שותק והוא מביא קורבן על כך, סימן שכך היה. זהו, הכל אמת. אבל נטמעו טעותיך. עד אחד אומר שהפירות שלך נטמעו, והבן אדם שותק. האם זה אומר שזה באמת נטמעו? כך אנחנו אומרים כאן הווה מינה כעת. לפי הווה מינה, אם לא היה כתוב מפורש שהפירות באמת נחשבים טמאים, אם לא היה הבאי אומר כך ומקור שמסייעת על כך, הייתי אומר משהו אחר. מימר אמרינן אי דשתק, זה שהבן אדם שתק אחרי שהבעיד אחד מעיד שנטמעו, זה לא מעיד על כך שבאמת נטמעו. דסבר הבעל הפירות סובר חזי לי בימי תומתו, הפירות האלו באמת הם ראויים בזמן שהוא תמי, זאת אומרת הוא לא צריך להתנגד לאמירה שפירותיך נטמעו, בתוך תוכו הוא יודע שהם באמת טהורים. אבל לשיטתך שאתה מעיד שהם טמאים, הם ראויים בזמן שהבן אדם עצמו טמא. ומה שחשוב פה, אין זו הודעה על כך, והפירות יהיו מותרים לטהורים. רשי כותב בשורה הרביעית, חזי לי בימי תומתו, ולא אכפת לי, לא אכפת לו לענות, להכחיש, ולאו הודעה היא. השתיקה שלו זה לא נחשב הודעה, ומותרים לטהורים. ושוב פעם, רק את זה אמרנו כהווה מינה, אבל בסופו של דבר הם נחשבים טמאים. ואי אשמינן, אם היינו מלמדים על כך שהשתיקה שלו הוא הודעה על כך, משום דקה מפסיד לי בימי תארתו. אבל שורו נרבה, בגבי הפירות, יש לו איזושהי הפסד בזה שהוא שותק. ואם הוא כבר שותק, סימן שהוא מודה לעדות העד. אבל שורו נרבה, והבן אדם שותק, אם לא היינו שומעים דברי אביי, מימר אמר, היינו יכולים לחשוב שמצד הבעלים כל השברים לאו לגבי מזבח קיימי בסדר. אז מה אם אתה אומר נרבה, אז אני לא יכול להביא אותו כקורבן? בסדר, אבל לא כל השברים בלאו הכי אינם עומדים להקרבה. אומר רשי, לאו לגבי מזבח קיימי ולא אכפת להכחישו, והודעה מיה לא אבי, אבל הודעה זה לא, הוא מותר להקרבה. לכן מסיים את הגמרא, צריך, אני צריך להשמיע שאם עד אחד אומר ששורך נרבה והבן אדם שותק, זה ולא מכחיש, זה נחשב הודעה על כך, והשור באמת יהיה פסול לקורבן. עד כאן שיעורנו להיום.